התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. נעבור אל הנושא הבא שלנו, אומנות יהודית פמיניסטית דתית. האם יש מתח בין כל החלקים שבכותרת אומנות יהודית פמיניסטית דתית? האם הם יכולים לגור תחת גג אחד? מחקר חדש שרואה אור עכשיו מלמד אותנו שכן, זו תנועה שהתפתחה מאז סוף שנות ה-90 של המאה ה-20. גיבורותיה הן אומניות מישראל ומארצות הברית שמבקרות ביצירתן גם את הכתובים, גם את הממסד הרבני ואפילו את המנהגים והריטואלים היהודים כמו תבילה, מקווה, קניין וקידושין, והן עושות את כל זה תוך שהן נותרות בתוך העולם הדתי. שם הספר ביקורת נאמנה, והמחבר הוא חוקר האומניות הדוקטור דוד שפרבר, שגם נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך, דוקטור שפרבר.
בוקר טוב, גואל, אני מאוד שמח להיות כאן.
ברכות על היצירה מאוד מאוד מרשימה הזו, אבל אני רוצה רגע ברשותך, אם אתה מרשה לי, כן, לא חובה, שתיתן לי את התייחסותך. אני לא יודע אם אתה מגדיר עצמך אדם דתי, בטוח הגעת מבית דתי, אמור משהו על ירושלים של זהב, ירושלים של חרה.
בשמחה, אני באתי כן מעולם דתי, אני חושב שעבורי ועבור הרבה אנשים גם בעולם הדתי וגם בעולם החילוני, הדיכוטומיה הזאת וההבחנות האלה של דתי חילוני שהן נורא 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 מקובלות בעולם האומנות, פשוט לא קיימות. אני אומר משהו על הסאגה במוזיאון רמת גן, אולי דרך המחקר שלי, דרך הספר, בכיוונים שונים, וכל מה שאני אומר, אני אומר מעבר לחשיבות שבמאבק על חופש הביטוי, שהוא מובן מאליו ובלעדיו אי אפשר להתחיל אפילו את הדיון האוצרותי המשמעותי שהתקיים בתערוכה. אחד הדברים המשמעותיים שאני למדתי במחקר לקראת הספר, היה להאזין לקולות שנשמעים על אומנות גם מחוץ לעולם האומנות, וגיליתי שהרבה פעמים מה שאנחנו בתוך עולם האומנות לא רואים, רואים משם, ואם אנחנו מוכנים להאזין, גם אם לא להסכים למסקנה, אנחנו נגלה הרבה עומקים חדשים ביחס לאומנות, וגם ביחס לעולם האומנות שלנו, וזה מאפשר לנו איזשהו מבט ביקורתי עליו. הפרק הראשון בספר עוסק באומנית חשובה מאוד בתחום הזה של אומנות יהודית פמיניסטית, בנחמה גולן ובעבודה, קנונית בתחום הזה, זה נעל עקב שהאומנית יצרה מטקסט תלמודי.
שאלוהים ישמור על כולנו, אם היה דבר כזה עכשיו, לא משנה איפה, אתה יודע מה היה קורה?
אני רק יכול לתאר
נעל עקב נשית מטקסט תלמודי, ואת זה עושה אישה דתית, כן? נחמה גולן.
נכון. והטקסט התלמודי הזה היה טקסט שפותח את מסכת קידושין בתלמוד הבבלי ומגדיר את הנישואין כקניין. האישה נקנית בשלוש דרכים וקונה את עצמה בשלוש דרכים. כלומר, העבודה, וכך היא התפרשה בעולם האומנות, מביאה ביקורת משני כיוונים, ביקורת על משטור דמות האישה בעולם הליברלי, החילוני, המערבי.
ואיך זה התקבל? תקפוץ איתי כמה שורות קדימה. איך זה התקבל ואיפה זה הוצג?
זה הוצג בוורסיות שונות בכל מיני תערוכות. הדיונים ביחס לעבודה, מה שמעניין זה שדווקא לא הלכו לכיוון של צנזורה, אבל היו מאוד לוהטים. ואחד הדברים שעלו ביחס לעבודה, שהיא כמובן מחללת קודש, זה השוואה בינה לבין מעשה הנאצים, שבאמת השתמשו בגבילים של ספרי תורה, למשל יצירת ההילים, וגם עצם השילוב בין טקסט לנעל, ואולי בכלל בין טקסט מקודש לאומנות, נתפס כפרובוקטיבי מאוד.
כחילול השם, לא רק כפרובוקטיבי, אלא כחילול השם ממש. אנחנו הרי, יש לנו עוד דוגמאות, הדוקטור שפלבר. יש לנו את מקישו בחיפה, במוזיאון חיפה. אז היו המאמינים הנוצרים שכמעט שברו את הדלת של מוזיאון חיפה. זה קרה לפני 10 דקות, כן? זה לא קרה לפני 50 שנים. וגם העבודה של גרגורי אבו, שאלה באש את שריפת שם השם, גם שם כבר היו תלונות כמעט למשטרה. אז יכול להיות שאנחנו לא מתקדמים קדימה, אלא הולכים אחורה?
אנחנו הולכים, ללא ספק אנחנו הולכים למקום לא טוב. עוצרת מרוסיה סיפרה לי שברוסיה אי אפשר היום להציג תערוכה פמיניסטית. אפשר להציג תערוכות נשים, אפשר להתחפש לדברים אחרים, אבל תערוכה פמיניסטית אי אפשר להציג. אני חושב שאנחנו הולכים למקומות האלה, אבל אני חושב שכדי להיחלץ מהברוך הזה, מהלופ הזה, יכול להיות שמחקר יכול להאיר עוד נקודה.
בוודאי, זה ללמד את האנשים מה היה פה. אנשים כבר לא זוכרים כלום, אנשים לא יודעים כלום.
אני אומר לך כך, אני במשך שנים הייתי מציג את העבודה הזאת של נחמה גולן בכנסים, בעיקר אקדמיים, ותמיד היה קם אותו בן אדם, בדרך כלל גבר, והיה צועק חילול הקודש, והיו לי את התשובות שלי, וכך זה היה נגמר. עד שיום אחד נתתי הרצאה בנוכחות האומנית נחמה גולן, ואחרי שהיה את הפולמוס התמיד לוהט הזה, ונצעק שזה עבודה נאצית, קמה נחמה גולן, ואמרה לאותו איש מבקר, תשמע, אתה לא כל כך טועה. ואז פתאום התחבר לי, וחזרתי לעבודות של האומנית, וראיתי שבאמת אומנית דור שני לשואה, ועושה המון עבודות מאוד פרובוקטיביות ביחס לשואה, ואמרתי לעצמי, מעניין, זאת אומרת, את החלק הזה שאני זלזלתי בו, אוקיי, מה הקשר? הנאצים עשו, אז כל דבר שהיום אנחנו עושים בו...
ישר נגיד נאצים, כן?
אבל פתאום הבנתי שיש רגישויות שנראות מחוץ לעולם האומנות, ואם אנחנו מוכנים להקשיב להם, אנחנו כחוקרים, כאנשי תרבות וכעוצרים, יכולים להתערם מהם. פתאום כל העבודה של האומנות נראתה לי באור חדש.
וזה מה שמאוד אהבתי בחיבור שלך, דוקטור שפרבר, בביקורת נאמנה, שאתה מתמקד או התמקדת בכתיבה בתגובות ליצירה. והתגובות ליצירה מלמדות אותנו כל כך הרבה, לא רק תרבותית, אלא גם חברתית.
כן, נכון מאוד. זה מחקר שבעצם אני רציתי לשאול, והספר נסמך ומרחיב את עבודת הדוקטורט שלי, שנכתבה במסגרת התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, בהנחיית חוקרת של תחום ההתקבלות, רות איסקין, שהיא חוקרת אומנות במחלקה לאומנויות בבאר שבע, והמחקר בעצם רצה לשאול לא רק מה אומרת אומנות, במיוחד כשמדובר על אומנות שהיא די ישירה, שהיא אומנות אקטיביסטית, אלא יותר מכך מה עושה אומנות. והדרך בין השאר לעשות את זה היא לעסוק בחקר ההתקבלות של האומנות. כלומר, לבחון מה קורה, מה הסיפור של יצירה אחרי שהיא יוצאת מהסטודיו, איזה דיונים היא מייצרת, איזה פולמוסים היא מייצרת.
אז קח אותי.
ומקרים רבים גם איך היא ממש משפיעה על התרבות. אחד הפרקים בספר,
אני רק רוצה רגע לעצור אותך ברשותך דוקטור שפרבר, כי אתה לוקח אותי למקום אחר. מה יאמר הבן של הדוקטור שפרבר לבן שלי כשהוא יראיין אותו בעוד 30 שנים אפרופו העבודה של דוד ריב? מה היא תשאיר אחריה מלבד אדמה החרוכה?
אני מקווה מאוד שאחרי שוך הלהבות, אם זה יקרה אי פעם, אנחנו נצליח לראות את העבודה של דוד ריב, ויותר מכך, את העבודה האוצרותית של האוצרת, כמעשה מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. הרי התערוכה שם עוסקת בביקורת מוסדית, היא עוסקת בדיוק במה שקורה עכשיו במציאות, זאת אומרת, זאת הארוחה שמגשימה את עצמה, אבל במובן הטוב צריך להתקיים דיון ציבורי.
אבל זה בדיוק מה שאתה אומר עכשיו, הדוקטור שפרבר, זה מה שמוציא אותי מן הדעת כבר שלושה שבועות. הרי העבודה הזו אומרת, את העבודות האלה אנחנו משאירים בצד. זה מה שעשתה סבטלנה העוצרת, כשהיא שמה את העבודה בצד, כיוון שהיא רצתה לעשות ביקורת מוסדית. נדמה לי שאף אחד לא מבין את זה.
אולי זה מה שהיא אומרת, ואולי עבור אחרים, כשעבודה כזאת מוצגת במחסן, אולי הם שואלים את עצמם, מעניין מה אפשר למוזיאונים בארץ במשך שנים לאסוף אומנות כזאת, איזה אומנות לא מוצגת בתערוכות, איזה עמדות פוליטיות, איזה עמדות תרבותיות לא יכולות אפילו להגיע מראש לאוסף.
אפילו לא לשם.
אני חושב שהאקט האוצרותי הוא חכם, והוא מעלה שאלות בכיוונים שונים. מה שאני חושב שאולי חסר כאן וצריך להעמיק בו, וזה גם עולה הרבה בספר שלי, יהיו הפעולות של עוצרים ועוצרות. זאת אומרת, עוצרים ועוצרות פועלים תמיד לא בחלל, בחלל ריק. ובאחד הפרקים, הפרק השני בספר, על הלנה ילון, אומנית אמריקאית חשובה מאוד, גם היא עשתה עבודה מאוד פרובוקטיבית, היא סימנה, היא בעצם כאילו מחקה פסוקים, את כל הפסוקים המיזוגנים והלא הומניים שנמצאים בתורה. העוצר נורמן קליבלט, שהוא עוצר מאוד 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 חשוב, היה עוצר במוזיאון היהודי בניו יורק, היה ער מראש לאפשרות שהעבודה הזאת תיצור הד ציבורי כפרובוקציה, ויצר מראש בתוך המערכת שהוא הכיר והקשרים של המוזיאון, המוזיאון היה אז תחת ה-JTS שהוא מוסד רבני קונסרבטיבי, והוא הפעיל את הרבנים שיתנו פרשנויות מראש לעבודה כבסיס לאיזשהו מדרש, ואחד הרבנים החשובים שם כתב טקסט אוצרותי מדהים שהוא משווה, הוא אומר זו עבודה שהיא בסיס למדרש פמיניסטי.
אלוואי,
אלוואי. שלום שפיגל, חוקר אגדה חשוב, שאמר שכמו שפנינה נוצרת מתוך אבן שנכנסת בצדף, ככה מדרש נוצר מתוך הצרימות והבעיות
שבטק. מרתק. טוב, אני חייב לשים נקודה ברשותך, אנחנו צריכים לסיים, אבל עוד קודם אני רוצה שתדבר עם האורחת הבאה שלי, שכבר נמצאת על הקו, תגיד לה שלום, תגיד לה בוקר טוב.
בוקר טוב, אביגיל, ואני כל כך שמח ומתכבד לדבר כאן יחד עם כך, אני חושב שאביגיל היא יוצרת קולנוע, וכמו האומניות שאני עוסק בהן, היא גם פורצת גבולות, ומאפשרת לנו
אז בוא נסביר, למאזינות ומאזינים, אנחנו עכשיו נדבר עם אחת מבעמיות הדוקומנטריות המוערכות והמצליחות בישראל, אביגיל שפרבר, שהיא האחות של הדוקטור שפרבר.
כן, האחות הפחות מלומדת.
אני מניח שהזנת לשיחה והיית גאה כולך, כן.
אני מאוד מאוד גאה באח שלי. על כל מה שהוא עושה.
אני רוצה שתגידו לי במילה אחת, כי אני רוצה עוד להספיק לדבר איתך, אביגיל. אנחנו יודעים שאתם הילדים של חנה והרב, הפרופסור דניאל שפרבר, חתן פרס ישראל לחקר התלמוד. אבל איזה מין בית זה היה שאפשר את שניכם, שאפשר את העיסוק שלכם בתרבות?
דוד, אולי אתה תענה, יותר אינטלקטואלי.
אני אך הקטן רק להזכיר.
כן, אני חושב
עבורי זה היה בית פתוח מאוד, שבו באמת עולם דתי, רוחני, משמעותי, לא סותר פתיחות תרבותית. אני זוכר שכילד פעם כתבתי איזשהו מאמר נורא פרובוקטיבי, ושאלתי את אבא שלי מה הוא חושב על זה, ופרסמתי אותו, והוא אמר, אני חושב שזה משהו שאמור להיאמר. אולי הייתי מעדיף שלא הבן שלי.
קלאסי. טוב, אנחנו ניפרד ממך, דוקטור שפרבר. אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתנו. אני מזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, ביקורת נאמנה הוא שם החיבור החדש שלו. תודה שהיית איתי.
תודה.
אביגיל